ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף י' ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מראש העמוד. הגמרא פותחת עם ציטוט מהמשנה, רבי שמעון מכשיר בילוך. כלומר, מחשבת פסול, כמו מחשבה שלא לשמה, בשעת הילוך הולכת הדם למזבח, לפי רבי שמעון לא פוסל את הקורבן. למרות שמחשבת שלא לשמה בפסח וחטאת, בשאר העבודות, שחיטה, קבלת הדם וזריקה, כן פוסלות, שיטת רבי שמעון בקשר להולכת דם שונה. בשוליים יש לנו נושא וכתבנו כך: אף על פי דרבי שמעון מכשיר בהולכה שנעשית במחשבה פסולה, דהולכה עבודה שאפשר לבטלה, מודה הוא בהולכה של דם הפנימית שמחשבה פוסלת. עכשיו אנחנו נזכיר מחשבת שלא לשמה, חוץ לזמנו, חוץ למקומו. מבחינת סימונים שנראה עוד מעט בגמרא, אנחנו נראה שימוש במשולשים בכיוונים הפוכים. זה כתבנו בכותרת המבנה עם מעקב. אז אנחנו נפתח עם מימרה אשר רבי שמעון בן לקיש, ומשולש הפוך קושיה, ועל זה הדרך. הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקישה, הידוע כריש לקיש, מודה רבי שמעון בהולכת חטאות הפנימיות שמחשבה פוסלת בהו. בשיעור הקודם יוחבנו דיבור על החטאות הפנימיות. רק נזכיר, לדוגמה, פער אלם דבר של ציבור, הפער שבית דין מביאים הורת מוטעת, ופר כהן משיח, החטאות של יום כיפור שמתנות דמם היה אך ורק באיכל ולא על מזבח החיצון. אלו הם החטאות הפנימיות. עכשיו רבי שמעון התנה לפי ריש לקיש יודע שבהולכת הדם שלהם מחשבה פוסלת. למה? הועיל ועבודה שאין יכול לבטלה. הרי רבי שמעון נקב בכלל בקשר להולכה באופן כללי, למה אין מחשבה פוסלת? בגלל שניתן להקריב קורבן בלעדיו. למשל, שחטו קורבן אצל המזבח בעזרה, צמוד למזבח, אז שוחטים, מקבלים את הדם ומיד אפשר לזרוק הדם בלי הולכה. זה נכון לחטאות הפנימיות ולשאר קורבנות הפנימיות. אבל כשמדבר בחטאות הפנימית, איפה הקורבן נשחט? בעזרה. איפה זורקים את הדם? באיכל. אז כדי לעבור מהעזרה לאיכל, חייבים הולכה. או במילים אחרות, לא שוחטים קורבנות בתוך האיכל. רש"י מציין למה? כי זה לא דרך ארץ לשחוט בהיכל, אז ממילא מוכרחים לשחוט בעזרה. הדם שיזרק באיכל חייבים להוליך אותו. אז בקשר לחטאות הפנימיות, רבי שמעון יודע שכאן ההגדרה שלו מלפני כן, עבודה שאפשר לבטלה, לא קיים, לא תופס בקשר לחטאות הפנימיות. עכשיו הגמרא ממשיכה, ואמר רבי שמעון, כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים, אין חייבים עליו משום פיגול. אז אם אנחנו מדברים על מתנות דם, על הולכת דם של חטאת הפנימית, הוא לא על מזבח החיצון. והלכות פיגול נלמדו מפסוקים המופיעים אצל קורבן שלמים. קורבן שלמים זה קורבן שמקליבים אותו בעזרה, כל כולו בעזרה. אם אנחנו נדבר על קורבן שלא דומה במובן הזה לשלמים, שהוא אינו מהמזבח החיצון, אז אין בו משום פיגול. הגמרא עונה, אמר רבי יוסי בר חנינא, מודה הוא לפסול מקל וחומר. המוליך חטאת הפנימית במחשבת חוץ לזמנו, אולי הוא לא הופך להיות פיגול, ואמרנו בשיעור הקודם שפיגול, מי שאוכל את הבשר של קורבן שהתפגל חייב קרית, אם לא, או אם לא מרחיקים לכת לחיוב קרית, אבל הקורבן כן ייפסל. אז בזה הוא מודה, רבי שמעון מודה שמחשבת חוץ לזמנו יפסול את החטאת הפנימית מקל וחומר. איך הקל וחומר? ומה שלא לשמן, זה מחשבת שלא לשמה, שאוכשרו בשלמים פסול בחטאת. אנחנו יודעים שקורבן שלמים שהוקרב שלא לשמה כשרה, אבל בחטאת פסול. חוץ לזמן שפוסל בשלמים אינו דין שיפסול בחטאות. רש"י כותב, חוץ לזמן הפוסל בשלמים ומיוקרת לא נפקא לן בו מינה דעה קל וחומר מכוח שלא לשמו עתי. אם אנחנו מתחילים קל וחומר מנקודת שלא לשמו, אי אפשר להגיע לקרית. למה? כי קורבן, אפילו קורבן חטאת שהוקרב שלא לשמו, הוא פסול, אבל הוא לא מחייב קרית. ויש לנו כלל ודיו לבא מן הדין להיות כנידון. ואם אנחנו לומדים מן הדין, כוונה מקל וחומר, זה ביטוי לקל וחומר, דבר הנלמד מקל וחומר, התוצאה לא יכול להיות יותר מחמירה מהנידון, מהמקור, מנקודת התחלה של הקל וחומר. אם אנחנו דנים את הקל וחומר מנקודת שלא נשמע, שלא נשמע אין בו קרית, אז גם החוץ לזמנו בדיון הזה לא יהיה חייב קרית. נמשיך בגמרא. אז בינתיים קבענו שחוץ לזמנו בחטאות הפנימיות יפסול את הקורבן. אשכחן חוץ לזמנו, חוץ למקומו מנהלן, מה יהיה אם נקריב קורבן חטאת הפנימית במחשבה של חוץ למקומו? היא מחוץ לזמנו, אם תנסה ללמוד מחוץ לזמנו זה לא יצלח. מה לחוץ לזמנו שכן קרית? בעיקרון חוץ לזמנו שייך בו קרית, למרות שפה בחטאות הפנימיות לא, אבל באופן כללי חייב קרית על חוץ לזמנו, מה שאין כן חוץ לזמנו. אי משלו לשמו שכן נוהג בבמה, הרעיון או האיסור של שלו לשמו לא יכול להוות בסיס או תקדים לחוץ למקומו, כי לא לשמו יותר מחמיר בעניין הקבת קורבנות בבמה. במה זה היה מזבח, נקרא זה מזבח אישי, בזמן שהיה היתר במות. כלומר, היה בהיסטוריה תקופות שלא היו חייבים להביא את הקורבן למשכן. אנחנו מדברים על תקופות לפני בניין בית המקדש. היו תקופות שהיה מותר להקריב בבמות, תקופות שאסור, לא נפרט עכשיו, אבל בזמן היתר במות, קורבן שהוקרב עליהם בלא לשמה היה נפסל, אבל המושג שחוץ למקומו לא שייך, אחרי במה מותר בכל מקום. אז אי אפשר ללמוד דין או מחשבת חוץ למקומו שיפסול מזה שלא לשמו פוסי. הגמרא ממשיכה, תשובה, שלא לשמן במאי נוהג. זה שלא לשמה פוסל זה שייך בפסח וחטאת, שייך רק שם. פסח וחטאת בבמה לא קרבו, אז לכן אין פה פירחה מלימוד של מי שלא לשמו לחוץ למקומו בנקודה של במות. כי בעניין של לא לשמו, כשאנחנו מדברים כעת בעניין חטאות, החטאת והפסח בכלל לא הוקרבו בבמות, אז לכן במה אינה פרחה, ואפשר ללמוד קל וחומר מי שלא לשמו. כמו שהתחלנו מקודם כשדיברנו על חוץ לזמנו, גם לעניין חוץ מקום אפשר לומר אותו קל וחומר, שלא לשמו שכשר בשלמים פסול בחטאת, חוץ למקומו שפוסל בשלמים ודאי יפסול בחטאות. ואין כאן שוב להכניס את, את הבמות שהיו קשרים בכל מקום, כי אנחנו מדברים על חטאת, וחטאת לא הוקרב בכלל בבמה. ובית אימה הקשהו, אם תשאלו אז מניין לנו שחוץ למקומו פוסל בחטאת, בחטאת הפנימית, אפשר לומר שנלמד מהקש. בפסוק כתוב, אנחנו מצטטים כאן פסוק מויקרא פרק זין פסוק י', הוספנו את זה בשוליים, כתוב שם: אבים האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לא פיגול יהיה. אז בגמרא שלישי זה חוץ לזמנו, יום השלישי זה מעבר לזמן אכילת הקורבן, פיגול זה חוץ למקומו. אולי זה קצת אירונית, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על פיגול בקשר לחוץ לזמנו, אבל כאן המילה פיגול בפסוק הוא מלמד על חוץ למקומו. ומקודם אמרנו שאי אפשר ללמוד מחוץ לזמנו כי יש בו כרגע מה שאין כן חוץ למקומו, אבל כאן אנחנו אומרים הקש, ואין, יש כלל, אין משיבים לא מקשים על דבר שנלמד מהקש. וזה מובא ברש"י בשורה חמישית מתחת לגמרא. לפני שנתקדם בגמרא, מילת הקדמה. קודשי קודשים והחטאות הפניות הם ביניהם, חייבים לשחט בצפון. צפון נקרא, עכשיו צפון הכוונה לצפון העזרה, אבל כשאנחנו מדברים על צפון העזרה יש שלוש דעות בתנאים, והמחלוקת שלהם מופיע בדף חף לקמן. צפון הוא לאו דווקא מה שנתפס על מפה כצפון, כאילו חלק הצפוני של העזרה לא נחשב לכל הדעות, לא נחשב כצפון, הצפון שבו שוחטים את הקורבן. בין היתר יש דעה שמול המזבח בלבד זה נחשב צפון. יש דעה שמרחיבה את הצפון כלפי ההיכל, כלומר מהמזבח כולל האזור שבין המזבח והאולם נקרא צפון. וזה שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון. אנחנו הזכרנו שיטת רבי שמעון בנושא הולכה, שבהולכה באופן כלי אין מחשבה חלה בו כי זה אפשר לבטלו, אבל בחטאות הפנימיות, מאחר שמוכרחים להוליך את אדם ממקום השחיטה ולא שוחטים בהיכל, מוכרחים להוליך את אדם מהעזרה עד לתוך ההיכל, שייך בהולכתם, מאחר שאי אפשר לבטלו, שייך בהם מחשבת פסול. כאן הגמרא מתמקדת בשורות הבאות בנושא הזה, מתי בדיוק או עד מתי או ממתי שייך מחשבת הולכה לגבי החטאות הפנימיות. אנחנו אגב לא סקרנו את כל הדעות בנושא הזה של צפון, כי אנחנו רוצים רק להתמקד במה שנוגע או בשיטה שנוגעת לדיון הנוכחי. הגמרא, אמר רבה, אם תמצא לומר רבי שמעון סבר לה כברי, זה רבי לזב רבי שמעון, דמר בין האולם ולמזבח צפון, שוב פעם מוגדר כצפון לגבי הלכות הקרבת החטאת, יוצא כך, הוא היה יכול לשחוט סמוך לפתח האולם. כל הקטע הזה נחשב צפון, כאילו מהמזבח לפתח האולם. יש לנו אגב תרשים בשוליים שלנו של הגמרות המסומנות שס עוזר, זה מתצפית ממעוף הציפור, אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה, אז אתם רואים את האזור שאנחנו הדגשנו כבין אולם ונוזר באמצע הציור. כל האזור הזה היה אפשר לשחוט את החטאת. אז אם הייתי, ואני יודע שהיד להביא את הדם זה להיכל, כל האזור הזה היה קשר לשחיטה, לחלופין הייתי יכול לשחוט עד פתח האולם. אז כל הולכת דם שמעבר לזה, שמרוחק מפתח האולם, הוא לא היה חיוני, לא היה מעכב. הייתי יכול שוב פעם לשחוט עד פתח האולם, אם אני לא טועה את החצי הפתח הצפוני, כי הפתח רוחבו הוא מדרום לצפון. אפשר לראות את זה אם מסתכלים טוב על הציור, כתבנו סביב הציור הכיוונים. אז בחמש אמות, סליחה, אנחנו נזכיר חמש אמות עוד מעט, לא עכשיו, אבל בחצי רוחב הפתח הצפוניים הייתי יכול לשחוט עד הפתח את החטאת. אז עכשיו, מתי אפשר להגדיר את ההולכה כחיוני, כבלתי ניתן לבטל, מאיפה? אז אנחנו אומרים, אין מחשבה מועלת, כאילו משפיעה לרע, מחשבה פסולה, בהולכת חטאות הבניות, אלא מפתח אולם ולפנים. כי עד המקום הזה היה אפשר לבטל את צורך הליכה. כפי שאמרנו, היינו יכולים לשחוט את הפתח, את החטאת עד הפתח. מתי הופך הולכת הדם לחיוני שבלתי ניתן לבטל? מפתח העולם פנימה. עכשיו אנחנו עוברים לנושא קצת חדש. מה זאת אומרת קצת חדש? אנחנו נמשיך בהגדרות של הולכה, מתי היא חיונית, אבל לא בקשר לחטאות, אלא בקשר לבזיחין שהכילו את הלבונה שקשור ללחם הפנים. לחם הפנים הם עמדו בהיכל משבוע לשבוע, משבת לשבת, ועל השולחן שהחזיק את לחם הפנים, שאגב נאכלו על ידי הכהנים כל שבת ושבת, היה בזיחין שהכילו את הלבונה. והבזיחין האלו, הקטרת הבזיחין היה בעזרה, כלומר כיוון הפוך מהדם של החטאות הפנימיות. כאן הבזיחין מובלים מהאכל עד לעזרה, ושם הקטירו את הלבונה, וזה היה המתיר, כמו אפשר לומר, כמו זריקת הדם של קורבנות. הקטרת הבזיחין, תחולת הבזיחין, אנחנו אומרים הבזיחין, אבל כולם מבינים זה הלבונה שהייתה בתוך הבזיחין. ההלכה שלהם היה שוב פעמי השולחן שעמד בהיכל עד המזבח החיצוני. עכשיו נגיד אותה קו חשיבה ש עסקנו בה, שאימצנו עד עכשיו, תופס גם פה. כלומר, אנחנו צריכים להגדיר את הגבולות הקיצוניות של השולחן, כמה קרוב לעזרה היינו יכולים להעמיד את השולחן, זה מכיוון אחד, ואיפה בעזרה היה ניתן להקטיר את הלבונה, את הבזיחין. כולם חושבים ואנחנו אמרנו מקודם שמקטירים את הבזיחין על המזבח. אנחנו נראה בהמשך הגמרא שזה לאו דווקא. אם אנחנו ניקח דוגמה קיצונית, ואנחנו נראה את זה במהלך הגמרא, אגב יש לנו סימונים בתוך הגמרא, צורות הבתים האלו, הם יהיו סדרה של אפשרויות. אנחנו נקרא עוד מעט את הכיתוב שלנו בא שוליים, אבל נמשיך קודם בעל פה. אם ניקח לדוגמה, אני אומר עד עכשיו דבר שהוא יופיע בגמר בסוף המהלך בקטע הזה. אם היינו יכולים להעמיד למשל את השולחן עם הבזיחין בפתח האולם, למשל בקצה פתח האולם, קצה כוונה סמוך צמוד לעזרה עצמה, ואם היינו אומרים שאפשר להקטיר, כאילו לשרוף את הלבונה של הבזיחין על רצפת העזרה צמוד לפתח העולם, אז אין כבר שום סיבה להולכה ברגל. סך הכל, מה היינו צריכים לעשות? הכהן היה פושט את ידו עם הבזיחין לרצפת העזרה, ושם מיד בכניסה לעולם היה שורף את הלבונה, אז אין שום צורך להולכה. אז הנושא של מחשבה פוסלת בשעת הולכה לגבי הלבונה שבה בזיחין כמעט ולא קיים, כי אין צורך להולכה, ובמילים אחרות יש אפשרות לבטל את ההולכה. כל זה לרוחו של רבי שמעון. עכשיו אנחנו קפצנו נכון לתסריט הסופי, אבל כדי להבליט כמה קיצוני אפשר להגיע בדיון הזה. לפני שניכנס לגמרא, ננצל את הנושא והמבנה שמסביר את הסימונים שמופיע בשוליים. עכשיו הנושא, מאיזה מקום מחשבה מועלת בהולכת הבזיחין מהאיכל עד אקטרתן על המזבח שבעזרה. אני אומר עכשיו מזבח עזרה, אבל זה בעבון מוגבל. יש למקד האפשרויות למקום עמדת השולחן ומקום הרוי להקטרת הבזיחין, ורק ממקום הנחתם, איפה שמניחים את הבזיחין, ועד מקום הקטרתם שייך שיחול מחשבה פסולה בהולכה. הצורות האלו, הצורות בתים, תחת הכותר מבנה כתבנו, סדרה של אפשרויות המצמצמות מקום כדאית לעין בנושא בקשר לבזיחים של לחם פנים. עכשיו הגמרא, אם תמצא לומר סבר לה כרבי יהודה, אם נגיד שרבי שמעון יסבור, רבי שמעון, שוב אני מזכיר למרות שאולי לכולכם זה כבר ברור, הוא הדעה ש הולכה, מאחר שזה אפשר לבטלה, לא חל בה מחשבת פסולה, מחשבה פסולה. אבל אם מדובר בהולכה שהיא חיונית שאי אפשר לבטל, גם רבי שמעון מודה שחל בה מחשבה פסולה, אז אם רבי שמעון סובר כרבי יהודה, דאמר תוך עזרה מקדש, מה משמעות הביטוי תוך עזרה מקדש? זה אומר שכל רצפת עזרה בין האולם ועל המזבח מקודשת. להקטיר כמו חלקי קורבנות, כמו החלבים, כמו המזבח עצמו. רש"י מביא את המקור לומר כזה דבר, מביא פסוק מהתנ"ך שכתוב ביום ההוא קידש המלך את תוך החצר. מה זה תוך החצר? הוא קידש את העזרה לשמש כמזבח. אז אם אנחנו אומרים, אם כאשר רבי שמעון סובר כרבי יהודה בנקודה הזאת שתוך העזרה מקדש, אין מחשבה מועלת, מועלת שוב פעם זה משפיע, בהולכת סילוק בזיחין מהשולחן שהציג את לחם הפנים בהיכל, אלא מפתח היכל ולחוץ. מה מיוחד בפתח היכל? כי עד פתח היכל, שזה פנים, מפנים לאולם, כפי שאתם רואים בציור, עד הפתח היכל היה אפשר להעמיד את השולחן. אז אם אני מעמיד את השולחן ממבזיכין שם עד פתח היכל, ההולכה של הבזיכין מאיפה לאיפה, טוב, משם עד לפתח של אולם, כלומר עד למקום העזרה, מקום המפגש בין העזרה לפתח אולם. אז מפתח היכל עד לפתח אולם אין מה לעשות, חייבים הולכה. רק אז, רק בקטע הזה, אם יש מחשבה פסולה בשעת ההולכה שם, אז הוא היה מועיל, פוסעים. נמשיך. ואם תמצא לומר סבר שרבי שמעון סובר קדושת היכל ואולם חדה היא, מה זה ייתן לנו? אז אם האולם הוא כמו האחר, היכל, אני יכול להעמיד את השולחן שחייב להיות בהיכל גם באולם. אז אם אני יכול להעמיד אותו באולם, אנחנו לא מדברים על הכניסה לאולם כעת, אנחנו מדברים בתוך האולם. אז אני יכול לקריב את השולחן לכיוון העזרה עצמה. אין מחשבה מועלת אלא מפתח אולם ולחוץ. זה מרחק של 500. אנחנו הוספנו את זה בציור, אפשר לראות את זה. יש אובי קיר של האולם שבו בנוי הפתח, אז המחשבה מועלת בדרך ההולכה, דרך אותם 500. ואם תמצא לומר תוך הפתח, כל חמשת האמות האלו כלפנים, אז זה אומר אני יכול להעמיד את השולחן שם, אין מחשבה מועלת אפילו פסיעה אחת אלא בכדי הושטת ידו. אז עם כל האובי הזה, כל פתח אולם הוא נחשב דין איכל, אני יכול להעמיד את השולחן עד קצה הפתח לכיוון העזרה. אז אני לא צריך ללכת ברגל שום דבר, אני רק צריך להושיט את ידי עם הבזיכין משם עד רצפת העזרה, שזה ממש צמוד. זה נקרא בכדי הושטת ידו. עכשיו בשעת הושטת ידו במקרה כזה, רק אז שייך מחשבת פיגול. אני חושב שיש להוסיף פה שגם אם בפועל אני לא מעמיד את השולחן שם, אבל אם אתה מאמץ את כל הדעות האלו, כל ההולכה שתעשה מתוך ההיכל עד לשם יהיה חסר משמעות, כי זה הולכה שאפשר לבטלה כפי שיטת רבי שמעון. אנחנו דנים בתוך שיטת רבי שמעון. אז מתי שייך הולכה במקרה כזה? רק בשעה שאתה מושיט את ידו, את ידך עם הבזיכין. מושיט ידו לרצפה של העזרה. ואם תמצא לומר הולכה של בורא לא שמה הולכה, זה דנינו, נגענו בזה בעבר, שעבודת הולכה זה רק אם אתה עושה את זה ברגל, אבל הושט יד. למרות שאתה עושה אותו דבר רעיוני, אתה מקריב את החומר למקום הכתרתו, אבל אם אתה לא עושה את זה ברגל, אתה מושיט בידו, זה לא נקרא הולכה, אין מחשבה מועלת כלל בנושא של הבזיכין. אנחנו נתקדם בגמרא בנושא של הולכה בזר. אנחנו יודעים שזר הוא יכול לשחוט קורבן, אבל זר לא יכול לקבל דם הקורבן. ואנחנו אומרים שמקבלה ואילך מצוות כהונה. מה הדין אם זר עושה את ההולכה? אנחנו בצד, בשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה וצורת אלגש, שיטות בעניין הולכה בזר. 1. כשרה. 2. מחלוקת. 3. פסולה. הגמרא: אמר לי רב ששת לאמורי דרב חיסדא, המורה זה שהיה אומר ברבים את דבריו של הרב שהיה מעביר שיעור. במקום מיקרופון היה אדם עם כנראה קול מתאים, היה אומר בקול רם מה שהרב אומר. הוא נקרא האמורה. אז רב ששת פנה לאותו אדם שהיה בתפקיד כאמורה של רב חסדא, באי מיני מרב חסדא, תשעה מרב חסדא, הולכה בזר מהו? המלא, אז רב חסדא ענה, כשרה. ומקרא מסייני, ויש לי פסוק שמסייני. וישחטו את הפסח ויזרקו הכהנים, השני מילים הבאות אינם במקרא אבל אנחנו מבינים אותם, את הדם מידם, והלווים מפשיטים. אם אנחנו חוזרים על הפסוק עוד פעם, כתוב שהכהנים זורקים את הדם שקיבלו מידם, מידם של השוחטים. כי בתחילת הפסוק כתוב וישחטו, אז יש כאלו, יש אלו ששחטו את הפסח, והכהנים קיבלו את הדם, הם זרקו את הדם שקיבלו מיד השוחטים. אנחנו עוד פעם רק נזכיר שהשוחטים שחיטת שירה בזר. אז איך זה הגיע לכהנים שזרקו את הדם? אותם שוחטים שהם יכול להיות זרים, הם הוליכו את הדם לכהנים. ויתר דיוק, רש"י כותב בשורה האחרונה, והשמין נקרא שהזרים לוקחים אותו מיד המקבל. קבלת הדם צריך להיות על ידי כהן. אז אותם זרים שהם היו השוחטים, יוכלו להיות שוחטים, ולאו דווקא השוחטים, אבל זה מצביע על כך שמדובר בזרים, הם לקחו את הדם מהכהנים שקיבלו את הדם והוליכו את הדם לכהנים שזורקים. אז מה רואים מכל זה? שזר כשר להולכה. מה טיב רב ששת? זה מעניין, רב ששת הוא התחיל את הדיון פה בהפניית השאלה לרב חסדא, אבל כאן רב ששת תוקף, אומר מה טיב רב ששת? זר, התגשנו אותו בקפקוף, זר, יש כאן עוד אנשים שהם פסולים לעבודת המקדש, זר ועונן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שיקור ובלמום בקבלה, בהולכה, בזריקה, פסול, וכן יושב וכן שמאל. אנחנו בשיטת מפת התלמוד מנסים לחדור מיד לאינפורמציה החיוני, לא כל הדוגמאות, אין צורך כעת להתמקד בכל שאר הדוגמאות. מה כתקבנו פה? כתקבנו זר בהולכה פסול, תיופתה. אז זה נגד, זה תיופתה לשיטת רב חסדא. אבל מה, כל כך קל אפשר לדחות את רב חסדא? רב חסדא קרא כאמר, רב חסדא הביא פסוק, פסוק מדברי הימים שכתוב, שראינו בסוף העמוד הקודם, וישחטו את הפסח ויזרקו הכהנים מידם והלווים מפשיטים. מה עם הפסוק? תשובה, דעביד מעשה הצטבע. זה ביטוי שיהיה חשוב לזכור אותו, אנחנו נשתמש בביטוי הזה גם בסוגיות הבאות. מה שהצטבר, רש"י כותב מילה, שורה ראשונה, עומדים במקומן הזר אצל הכהן המקבל. אז יש לנו כהן שקיבל את הדם בכלי, במזרק, והכהן נותנו לו, למי? לזר, ואוחזו. הזר אוחז אותו כמו עמוד כזה ששמים עליו את הדם, הוא אוחז אותו, הוא לא זז עד שבא הזורק, זה הכהן שיזרוק אדם, ונותו מידו, ונזר מקרבן לצד המזבח, לא בו לחת רגל ולא בו שתת יד, אלא כאיצטבה זו, כמו עמוד, שמניחים כלי עליה. המושג של הלכה, הזכרנו את זה מקודם, זה מושג, כדאי לשנן את זה. הולכה עניינו זה קרבת, להקריב ראשון קרבה, לגרום לכך שהאדם יהיה יותר קרוב למזבח. אבל אם הזר עומד כהצטבה, כמעמוד, כמו אבן, והמקבל שם את את הדם על ידו של הזר שלא זז, והזורק בא ולוקח את הדם מאותו זר בלי שהזר זז, בלי אפילו להושיט ידו עם הדם, אז לא היה שום הולכה. זה מה, לזה התכוון הפסוק. אבל אם הזר בפועל מקרב את הדם לכיוון המזבח, הוא פוסל את הקורבן. אנחנו ממשיכים עם צורת הרגש מספר 2. רב אברהם יוסף גם מתברר הולכה בזר, מחלוקת רבי שמעון ורבנן. רבי שמעון עם העבודה שאפשר לבטלה, לאו עבודה היא כשרה בזר, זה לא נחשב עבודה. ורבנן פסולה. אמלי, מה זה פסולה? פסולה הולכה בזר פוסל את הקורבן. אמלי הבאי והאה שחיקה, זה עבודה שאי אפשר לבטלה וכשרה בזר. אז אם אנחנו הסברנו את שיטת רבי שמעון שדבר שאפשר לבטלה זה, אז אין בעיה אם זר עושה, משמע שאם זה אי אפשר לבטלה אז נוצר בעיה. אבל רואים שחיטה שזה אי אפשר לבטלה ובכל זאת כשרה בזר, אז הקשרות הפסול הוא לא תלוי באפשר לבטלה מול, לא, מול אי אפשר לבטלה. המלא, אז רב העונה, שחיטה לאו עבודה היא, זה לא נכנס לקטגוריה של עבודה, לכן זר יכול לעשות אותו למרות שמדובר במעשה חיוני, אבל הוא לא עבודה. שאלה, ולא, מה אתה אומר לא עבודה? ואמר רב יזר, אמר רב, שחיטת פרה, כוונה פרה אדומה, שחיטת פרה בזר פסולה. ואמר רב פאפה לה, ולגבי הטיפול בפרה אדומה, רב פאפה אמר, אלעזר וחוקה כתיב בה. אלעזר זה אלעזר כהן הגדול, בן של אהרון, זה מצביע על כהן. חוקה זה מילה שגם הופיע בהקשר לפרה אדומה, והמילה חוקה מלמדת דבר מעכב. אז אנחנו רואים פה שלמרות שמדובר בשחיטה, היא פסולה בזר. הגמרא עונה, שני פרה, פרה אדומה שונה לגמרי, דקודשי בדק הבית היא, זה לא בתחום הקורבנות, זה בתחום אחר של קדושה שנקראים קודשי בדק הבית, שם הסטנדרטים שונים. שואלת הגמרא, ולאו כל דחינו, מה אתה אומר שפרה זה סך הכל קודשי בדק הבית, שזה זה פחות מקדושת הגוף, זו הקדושה שמונחת על קורבנות שמקריבים אותם בבית המקדש. אגב, פרה אדומה לא היו אפילו שוחטים אותו בבית המקדש, שוחטו ושרפו אותו בהר המשחה, הר הזיתים. אבל בינתיים מה אמרנו? שבשחיטת פרה אדומה חייב להיות כהן פסול בזר בגלל שזה קודשי בדק הבית. אבל זה מעורר קושיה. אבל מה זה לא כל דקן? לא אומרים, אי אפשר לומר עכשיו כל שכן קודשי בדק הבית אבי עבודה, כלומר השחיטה נחשב עבודה, עובדה שאי אפשר לעשות אותו בזר. קודשי מזבח לאו עבודה, אי מה שחיטה אצל קודשי מזבח זה לא נקרא עבודה. אמר רב שישה ברי דודי, מידי דהווה, ההבחנה הזאת בין בין דברים שמוגדרים כעבודה, ולכן זר פסול, הוא לא מבוסס. כי אנחנו יכולים להביא משהו תקדימי נגד הרעיון הזה. מי דידהווה דומה לאמרות נגעים. כדי לקבוע שאדם או בית נפגעו מצרעת, נגעי אדם, נגעי בתים, רק כהן יכול לקבוע, לא זר. דלב עבודה היא, מראות נגעים זה אינו עבודה, ובעיה כהונה. ובכל זאת צריכים כהונה. אז גם שחיטה של פרה אדומה, באמת שחיטה אינה עבודה, אבל כשמדובר בפרה אדומה שחייבים כהן, אפשר להגיד, יש תקדים לתופעה הזאת, מאות נגעים, שזה לאו עבודה, וצריכים כהונה. רש"י מוסיף פה, אנחנו מדברים על דבר שהוא גזירת הכתוב. אבל כשזה בקשר לפרה אדומה. אבל בקשר לקודשי מזבח, ששם שייך עבודות, שחיטה לא מוגדרה כעבודה, ולכן קשרה בזר. לא כן, אגב, בעניין הולכה. שואלת הגמרא, הרי הולכת איברים לכבש דעבודה שאפשר לבטלה היא ופסולה בזר, בכתיב הקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה. ויאמרו, זו הפסוק שקראנו עכשיו, הולכת איברים לכבש. אנחנו ראינו מקודם שההסבר לרבי שמעון שהולכה בזר כשר, זה בגלל שמדובר בעבודה שאפשר לבטלה. הנה דבר שאפשר לבטלה, כלומר הולכת איברים לכבש. למה זה אפשר לבטלה? כי אם היו שוחטים את הקורבן צמוד למזבח, וצריכים להביא את להוליך את האיברים לכבש כדי לעלות על מזבח, אין צורך לזה, כי שחט את הקורבן צמוד למזבח. ובכל זאת, כשמוליכים את האיברים ממרחק לכבש, רק כהן יכול לעשות את זה, פסולה בזר. זה קושיה על ההגדרה או ההסבר של רבי שמעון שהכשיר הולכת דם בזר. הגמרא עונה, איכה דגלי גלי ואיכה דלא גלי לא גלי. אם התורה מגלה שזר פסול כמו בהולכת איברים, בסדר, אז התורה גילתה, נקרא לזה שוב פעם גזירת הכתוב. אבל אם התורה לא גילתה ואני צריך לחשוב האם הולכה בזר יהיה פסול, בהולכת אדם התורה לא הקפידה, לא אמר בפירוש דווקא כהן, ואני יודע שהולכה לפי רבי שמעון זה אפשר, עבודה שאפשר לבטלה, אגב זה לכל הדעות, אבל לפי רבי שמעון, מאחר שהוא עבודה שאפשר לבטלה, זה לא פוסל. ושוב פעם רק להזכיר, לא להקשות מהולכת איברים, כי שמה התורה גילתה. שורת הגמרא, בכל זאת, ולאו כל דכן הוא. שוב פעם, זה מה? אי אפשר לומר פה כל שכן. ומה הולכת איברים לכבש? דלא מעקבה כפרה, בעיה כהונה. מה הדין אם נאבד האיברים של הקורבן? האם יוצאים ידי חובת הקורבן בכל זאת? כן. אם זרקו את הדם כדת וכדין, ולא הספיקו להעלות את האיברים לכבש, מזבח, הוא לא מעכב כפרה, הוא לא מעכב את קשות הקורבן, והבעלים ישיגו כפרתם. ובכל זאת בעיה כהונה, צריך כהונה, כפי שהפסוק אומר, הולכת דם דמעכב כפרה לא כל שכן, ודאי יהיה צורך להקפיל על כהן. אז איך רבי שמעון אומר שהולכת דם כשרה בזר? קשיא, זה נשאר כנקודת קושי. איתמר נמי אמר אולה, אמר רב אלעזר, הולכה בזר פסולה אפילו לרבי שמעון. הדין או המסקנה שאולה נובע או יכול להיות מבוסס על כל שכן שאמרנו עכשיו, ולכן הגמרא פה התבטא בביטוי איתמר נמי, נמי כפי הכל שכן שהופיע לפניו. אז לכן אף אגב דמחשבה לפי רבי שמעון אינו פוסל, אינו פוסל בה בהולכה, מכל מקום עבודה היא להיפסל בזר. אז כאן יש הפרדה בין היכולת למחשבה לפסול לדין זר. לפני שנתקדם אנחנו נפנה לשוליים, יש לנו נושא הולכה שלא ברגל. אנחנו הזכרנו את זה מקודם בקשר להושטת יד עם הברזיכין לרצפת עזרה, הזכרנו את זה גם כן כאילו באגב בנושא של זר שהוא משרת כאיצטבה בניגוד לזר שמושיט ידו עם אדם, זה כבר סוג של הולכה לכיוון אם זה נעשה לכיוון המזבח. אנחנו מדברים שוב פעם על הולכה שלא ברגל. בהמשך אנחנו נשתמש בצורות הבתים כמעקב, וכתבנו ניסיון עם השפיץ למעלה, ניסיון להוכיח לקשר, כלומר הולכה שלא ברגל קשר, והבית הפוך דחייה או ניסיון להוכיח דפסול. הגמרא, איבאי להו, הולכה שלא ברגל, שמה הולכה או לא שמה הולכה? רש"י, מימור, שמה הולכה, הוא פסלה במחשבה לרבנן, או עם עשאה זר, פסולה, זר, או שיט ידו, בלי להזיז רגליו, ואו לא שמע הולכה, אז אם אומרים שלא שמע הולכה, זה לא פסלה המחשבה. הגמרא ממשיכה, תשמע, וכן יושב וכן שמאל פסול. יש לנו חץ פה, אפשר להשתמש בו כדי לחברו עם החץ למעלה. ראינו דברים שפוסלים בקורבן, ובין היתר כתוב וכן היושב וכן שמאל פוסלים בקורבן. אפשר לדייק, העומד דומיה דיושב, כמו שיושב לא זז, גם עומד שלא זז ברגליו, אנחנו נוכל לדייק שרק אם הוא ממש יושב הוא פוסל, אבל אם הוא עומד כשר. מה קורה כאן? הוא לא זז ברגליו, אבל הוא מושיט את הדם מהנקודה של שהוא קיבל את הדם, והוא עמד שם והושיט את הדם לכיוון המזבח. הכהן שיזרוק את הדם לקח את זה מידו. אבל מה אנחנו רואים פה? שאם אדם עומד כמו יושב, כלומר לא זז, הקורבן כשר. הגמרא דוחה, דילמה יושב, היושב שמתואר למעלה כפוסל, מי אומר שדווקא בגלל שיושב הוא לא זז? תקשייף משף, הוא מזיז את האנשים. מה קורה? אדם מתיישב בכיסא, רוצה לקרב את עצמו לשולחן נגיד, אז הוא מזיז את עצמו תוך כדי שיושב בכיסא. זה הכוונה דקשייף מישף, הוא מזיז את עצמו תוך כדי ישיבה, זה פסול. אם הוא יושב עם, עם אדם בידו ויושב בכיסא ומזיז את הכיסא עם אדם, הוא עשה נגיד הולכה פסולה, זה פסול. עכשיו, עומד דום ידי יושב, המקרה של עומד שדומה ליושב הזה, דנאי את פורטה, הוא מזיז את הרגל שלו קצת פסיעות קטנטנות, זה המקרה של עומד שקשיר. אבל אנחנו לא תיאלנו פה אדם שעומד ממש באותו מקום ורק מושיט ידו, הוא זז ברגליו קצת, וזה הסיבה שזה קשיר. וזה נגד מה שניסינו להשיג, שהולכה שלו ברגל, כלומר הושטת יד, קשיר. אין כאן מקור לדייק שהושטת יד קשיר. סך הכל דייקנו שאם הוא עומד ו הוא לוקח פסיעות קטנטנות, אז זה מספיק להכליל אותו בגדר של הולכה ברגל. מה הדין בקשר להולכה שלו ברגל? לא, נתקדם. תשמע, המקום מובא בסדר הקרבת קורבן הפסח. באותה זמן היו אם לא מאות אלפים, אולי מיליונים, זה תלוי באיזו תקופה, כמו מתארת מסות של אנשים בזמן קורבן הפסח, אז, ואנחנו מדברים על מאות אלפי קורבנות פסח, אז, וכל האנשים היו בעזרה, אז מה עשו? שחט ישראל וקיבל הכהן, קיבל את הדם, נתנו לחברו וחברו לחברו, כל אחד מושיט ידו זה לזה עם אדם עד שמגיעים למזבח. אז מה משמע מפה? שאושיט ידו בלי ללכת ברגל כשר. מילים אחרות, הולכה של ברגל כשר. הגמרא דוחה, אתם נמי דניידי פרוטה. כל אחד שם אחרי שהוא קיבל את הדם מזה שלפניו, כל אחד זז קצת ברגל. ומה יקרמה שמלן? אז מה הבשורה שבמקור שקראנו? ברוב עם הדרת מלך. מה שאנחנו מתארים, נותן לחברו וחבר חברו, זה דורש עוד ועוד ועוד אנשים. אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להשיג. כי ברוב עם זה מוסיף כבוד לקדוש ברוך הוא. אז הנקודה האחרונה היא נגיד לכיוון שיפסול הולכה שלו ברגל. זה כאילו כיוון המחשבה של הגמרא. תשימו לב, יש פה הבית הפוך באותו כיוון מהשורה הקודמת. אז תשמע, אז זאת אומרת אנחנו בכיוון לפסול הולכה שלו ברגל, כלומר הושטת יד הוא לא יהיה כשר. תשמע, קיבל הכשר ונתן לפסול, יחזיר לכשר. אז מה קרה פה? אז יש את הכהן שקיבל, מי שכשר קיבל את הדם, והוא נתן את הדם למי שפסול. אז הנתינה משמע שזה מדובר בהולכה שלו ברגל, וקרה משהו לא טוב, כי צריכים להחזיר את זה, לתקן. אז כתוב יחזיר לקשר. מכאן רואים שהולכה שלו ברגל הוא פסול. נכון, יש תיקון, אבל צריכים לעשות את התיקון, אחרת הוא פסול. רש"י, שורה שלישית מתחת לגמרא, יחזיר לכשר שנתנו לו. אה, אותו אותו פסול שקיבל את האדם מהכשר, הוא צריך עכשיו להחזיר את זה לזה שנתנו לו, הכשר שנתן לו. והשמינה באה טלתי חדה, זה לא מפסל במיידף סיכי פסול, אמרוי פה יש אפשרות לתיקון, למרות שבאמצע היה מעשה פסולה, מעשה פסול, דונה, או שתת יד לאותו פסול. אידך, הדבר השני שנשמע, השמינן, זה הולכה הזו שעשה הקשר שלא ברגל, שרשית לפסול שהעומד בצל המזבח, לא נעשית בהכשר, ולא שמע הולכה. וקטני יחזירנה למי שנתנה לו. והיא הולכה שלא ברגע שמע הולכה, אמה יחזירנה לאחור. יבוא כשר ויתלנה מידור לצד המזבח, וזה לא יושיתנה לו, אלא תמאסה יצטבע בעלמה אביד. אם הולכה שלא ברגל היה כשר, אז אין צורך להחזיר את הדם אחורה, שהוא ימשיך להחזיק את הדם, אותו פסול ימשיך להחזיק את הדם. ההולכה שהיה לכיוונו היה טוב, אם אומרים הולכה שלא בשמוע הלכה, מישהו אחר קשר ויקח את זה מאותו פסול, ובינתיים אותו פסול לא עשה שום דבר, הוא לא זז, הוא מעשה הצטבע באלמה, כמו שאמרנו מקודם. אז מהמקום הזה רואים מזה שיש צורך להחזיר את זה אחורה לקשר, שאותה הושטת יד היה פסול. הגמרא דוחה, אימה יחזור הקשר ויקבלה אותו. נגיד כהן שקיבל את הדם, הוא היה קשר, הוא קיבל את הדם, הוא נתן את זה לפסול, וזו בינתיים זה מעשה של הולכה שלו ברגל, ואותו כהן כשר שקיבל את הדם, הוא עכשיו ילך ממקומו לעמוד על יד אותו פסול ויקח את הדם מהפסול. מה זאת אומרת לנו? שההושטת יד מהכהן הראשון שקיבל את הדם ונתן את זה לפסול, אין צורך לחזור, אין צורך לתקן שום דבר, כי לא נעשה שום בעיה באותה הולכה שלו ברגל. רק מה, אנחנו לא רוצים שהפסול ימשיך, אז אותו כשר ייקח את זה ממנו וימשיך עד המזבח. יש לנו סימונים, פפיון, מימות בעניין הולכה שלו ברגל. אנחנו גם הדגשנו עם פס כפול, אולה אמר רבי יוחנן. הגמרא, איתמר, אמר אולה אמר רבי יוחנן, הולכה שלו ברגל לא שמע הולכה. רש"י בסוף הפירוש אומר לא שמע הולכה ואינה קשרה להוליכה, כן, ואין מחשבה מפגלת בה. אנחנו ממשיכים לדף ט"ו. אז עכשיו שאמרנו שהולכה שלא לא ברגל לא שמע הולכה, שאלה, אפשר לתקונה, תיקון, או לא אפשר לתקונה? אותו הולכה שלא ברגל שאמרנו זה פסול, האם ניתן לתקן אותה או לא? אני חושב שזה מזכיר מה שנגענו בה לפני דקות מעטות, תשמע. אנחנו נתייחס פה לסימונים והנושא שכתבנו בצד. אי אמרת דהולכה שלא ברגל לא שמע הולכה, האם אפשר לתקנה? המשולש שמשפיץ למעלה זה אומר אפשר לתקנה, וזה כאן חלק ממעקב, כי כשנמשיך את בשורות הבאות נראה משולשים לאורך כל הגמרא לשני הכיוונים. אז למעלה אומרים אפשר לתקנה, הפוך אי אפשר לתקנה. תשמע, בדיוק המקור שראינו מקודם, קיבל הקשר ונתן לפסול, יחזיר לקשר. עכשיו בסוגיה הקודמת, זה בעצם אותו סוגיה, שינינו את ההבנה של המקור הזה, ונהי נמי דיחזור הקשר ויקבלנו. אי סלקה דייתך, לפי הפירוש של החוק נתן שמובא בספר אסיפת זקנים, האי סלקה דייתך הולך על הגרסה הקודמת, דיינו לפני התיקון הזה, לפי ההווה מינה, שאיך שקראנו בשורה השנייה פה, קיבל הקשר ונתן לפסול, יחזיר לקשר, ואי סלקה דייתך לא אפשר לתקונה, יפסול לה, כבר נפסל באותה הולכה שלו ברגל על ידי הראשון. אז רואים שניתן לתקנה. יש גם הרשש, הוא מתייחס לגמרא פה, והוא אומר שמאחר שהמשך ההולכה ברגל נעשה על ידי הקשר, זה נחשב התיקון לשלב הראשון שהייתה שלו ברגל. אבל בכל מקרה אנחנו רואים מהמקור הזה שניתן לתקנה. הגמרא דוחה, מי סברת דקאי זר גבי, מי אומר שאותו פסול או אותו זר שקיבל את הדם מהקשר עמד יותר קרוב למזבח, גבי כוונה בפנים לצד המזבח, ואז אם כן, אז הושטה ביד קירב את הדם לכיוון המזבח. לא, על זה לא דובר. דקייזר בראי, הזר דווקא עמד יותר רחוק ממקום קבלת הדם, רחוק יותר מהמזבח, אז זה בכלל לא נחשב מעשה כלל, זה לא נחשב אפילו הולכה. אנחנו דנים פה על הולכה של ברגל, וזה לא הגיע לשלב של הולכה. איתמר, אמר אולה, אמר ביוחנן, הולכה שלו ברגל פסולה. אגב, זה אותם שמות, כמו אולה מצטט רבי יוחנן, בסוף עמוד הקודם, בסוף י' ד' עמוד ב', כתוב הולכה שלו לא שמע הולכה. כאן זה יותר נגיד חד משמעי, הוא אומר פסולה, אמר לא אפשר לתקונה. הייתי ורב נחמן לאולה, מה אתה אומר, אי אפשר לתקונה? נשפך מן הכלי על הרצפה, האדם שהתקבר בכלי נשפך מהכלי על הרצפה ואספו כשר. עכשיו ההווה מינה פה, שברגע שזה נשפך על הרצפה הוא התפשט לכל מיני כיוונים, גם לצל המזבח, זה הולכה שלו ברגל, וכתוב כשר. אנחנו מבליטים על ידי המויין המילה כשר, ואחר כך המילה פסול. אז מה אמרוים? אתה לא יכול להגיד פסול אם הסיבת הדם מהרצפה והזריקה אחר כך אופים, אומרים לנו שהקורבן כשר, אז ההלכה של ברגל הוא לא פוסל. הגמרא דוחה, אחד מהמעסקים כשיצא לחוץ, כשנשפך הדם הוא נשפך והתפשט רחוק יותר, התפשטות הדם מהווה הלחקה, אז זה לא נכנס לתחום של הולכה. אמרנו את זה מקודם, שהולכה זה רק בזמן שאתה מקרב את הדם לכיוון המזבח, פה זה יצא לחוץ. כמו שואלת בתמיעה, לברי נפיק לגבי לא עיל, איך זה? נשפך זה מתפשט לכל הכיוונים, כולל קרבה למזבח. הגמרא דוחה, לא בהכרח. וכאן שלושה ציורים. אחד, במקום מדרון, זה נשפך, מקום מדרון, עם מדרון לכיוון הפוך מהמזבח. איבא איתמה בגומה, נשפך ישר לתוך גומה, אז זה לא התקרב למזבח. איבא איתמה בסמיכה, דם מאוד סמיך, דם עווה, אז לכן התמיהה, מה זה לא מתפשט לכל הכיוונים? כן, אם זה מאוד סמיך, אז זה לא מתפשט לכל הכיוונים. קושיה, ואיכפת תנא להשמין את כל הני. אנחנו קראנו מקור שתיאר שפיכת דם מהכלי על הרצפה, ואתה אומר שהמקור הזה מדובר במקרים הרחוקים האלו, הדחוקים האלו. זה כוונה, מה? התנא תרח את עצמו, איכפת תנא, הוא תרח את עצמו להשמין על מקרים דחוקים כאלו. ועוד, אם הולכה שלא ברגל פסול, עדתני באידך פירקין, בפרק הבא, המשנה מלמדת, נשפך על הרצפה, נשפך הדם, מצוואר הבהמה. לא התקבל בכלי. נשפך על הרצפה והסופו פסול. הוא פסול בגלל שלא התקבל בכלי. עכשיו, אם אתה בנושא של שפיכה, ואתה רוצה לטעון שהולכה שלא ברגל פוסל, לפלוג בדידי, תישאר במקרה שנשפך מן הכלי, ותעשה חלוקה בתוך התחום של שפיכה מכלי. למה עברת לשפיכה מצוואר בהמה? תגיד כך, באמת, ואומרים, מתי כשר? כשיצא לחוץ, אבל נכנס לפנים, פסול. וזה לא כתוב. כי גם אם נכנס לפנים, לפנים זה כשר, אני לא מוצא פסול, אלא אם כן נשפך ישירות מהצוואר. תיופתא, אז זה נגד אולה שרצה לומר שהולכה של הרגל פוסל. עד כאן שיעורנו להיום.